המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בהפגנות שנמצאות בשער בגין, במאוד מקומות בנושא החטופים, יש שלב מסוים שבו לשוטרים קצת נמאס, והם אומרים לנו יאללה יאללה תפנו את השטח, ואז מישהו או מישהי חכמה לוקחים את המגפון ומקריאים את שמות החטופים. ויש הסכם בלתי כתוב בין המפגינים למשטרה, שבעת שמקריאים את שמות החטופים, המשטרה מחכה עד שנסיים, ואז אומרת לנו בבקשה לפנות את הכביש. אני יודע שהיום בפרק נדבר לא מעט על השלכות לאו דווקא חיוביות או מורכבות של נושא שחרור החייל אלכסנדר, ונדון בזה לא מעט, אבל מבחינתי אני יודע שבהפגנה הקרובה, כשהיא תסתיים והמשטרה תגיד לסיבה את היד על השעון, את האצבע על השעון ותגיד קדימה תזוזו, יהיה לנו שם אחד פחות להקריא. ובכך אני רואה עולם ומלואו. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
גלעד, אנחנו בדיוק לפני השידור אמרנו שאנחנו אמנם היום מקליטים ביום רביעי ולא ביום שני, אבל אנחנו מקווים שזה ישודר ברדיו מיד אחרי שאנחנו מסיימים, כי מי יודע אם מה שאנחנו רואים עכשיו יהיה רלוונטי.
נכון, אבל יש דבר אחד שימשיך להיות רלוונטי, והייתי רוצה שנפתח בו.
קדימה, אז גלעד, בוא נתחיל. אני מוכרח להגיד איזשהו גילוי נאות מוקדם. היו לי לא מעט שיחות איתך, וכל פעם אמרת חכה לשידור. אמרתי לך שאני באמת מבולבל, ולא ברור לי שאני מבין היטב מה קורה.
אבל חכה, לפני החלקים האלה, אני רוצה לדבר על משהו שאני מרגיש שיש לגביו הכחשה עצומה בציבור הישראלי. והאמת שגם אני הייתי שותף להכחשה הזאת, ואני חושב שהגיע הזמן לדבר על זה. וזה על מדיניות הערבה של עזה.
וואה, גלעד, לא, מאזיננו זוכרים שבשבוע שעבר שיחקנו את מי יורד על השמאלני חזק יותר? אתה שיחקת את המנחה ואני הייתי השמאלני על הכיסא, אני רואה שהתחלפנו.
אז אולי נתחלף, כן.
אוקיי.
אני, גם אני מודה, במשך תקופה ארוכה רציתי להכחיש את מה שקורה שם ולמצוא צידוקים ולהגיד אבל הם מחזיקים חטופים אבל ככה והם אוהבים איום וכן כל הדברים האלה שאנחנו מכירים.
יותר מזה, תן לי, אני יכול להוסיף לך, בחר והחלפנו בכיסאות, אני יכול להוסיף את הזה. תקשיב, למה אני צריך להיות אחראי להכיל אותם? הם מדינה ריבונית, הם בחרו לתקוף אותי, לא אני בחרתי לתקוף אותם. הייתה הפסקת אש בשישי לאוקטובר, הם פרצו אותה, תתמודדו, תשיגו אוכל לילדים שלכם.
אז זה הטיעון שאנחנו שומעים כל הזמן.
נכון.
אבל יש שורה אחת תחתונה שהיא קשה ביותר, ואני גם, אני מודה שבמשך הרבה זמן לא האמנתי לתמונות שמגיעות משם.
אוקיי.
וחלקן באמת פייק, צריך להגיד.
זהו, אני ראיתי עכשיו זו תמונה שהיא רצה, והיא, איך נגיד, בגלל לא נכונה.
נכון, יש דברים שהם פייק, אבל אין ספק שיש כרגע מצב קיצוני בעזה מבחינה תזונתית. זה עוד לא ביאפרה, זה עוד לא מצב של כן, של
אוקיי.
של רעב מאוד קיצוני, אבל אנחנו מתחילים להיכנס למקום הזה, ואסור בשום פנים ואופן שישראל תמצא את עצמה אחראית לאירוע כזה. מעבר לעניין המוסרי, זה הולך להיות קטם בל ימחה על ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה הציונית.
רגע, אבל משהו, תעזור לי, תעזור לי.
זה משהו שלא נוכל להתנער ממנו, לא עשרות שנים, הרבה יותר קדימה. ואנחנו צריכים עכשיו לשים סוף לדבר הזה. אפשר להמשיך להילחם בחמאס, אבל אסור להמשיך את הערבה שלנו.
אז תן לי רגע, ברשותך, בשביל שיהיה
מעניין.
שיהיה מעניין שלא יהיה שנינו נאמר אותו דבר, בואו אני אתן לך טיעונים שאני שומע ברשתות.
Yeah.
עכשיו עוד, יש לנו מאזינים שהתקפו אותי אחר כך, חברים, אני לא אומר את עמדותיי, אני מנסה
לא, לא, הוא אומר את העמדה שלו, אפשר להתקוף אותו, אבל בסדר.
תקשיב, הבית קפה שלי, אני גם ככה, הסמן הימני, בוא, אל תהרוג אותי כאן. אבל תראה, סליחה, אם אני אביא להם אוכל, חמאס ייקח את האוכל, חמאס ישתמש בו לכוח שלו.
ימכור אותו.
תן לי רגע, תן לי רגע.
ימכור להם אותו.
תן לי רגע, ימכור אותו, ישמור לכוח שלו, ירצח את המתנגדים שלו. בזה שאני אביא אוכל, הוא לא יגיע בסוף לרעב, הוא יגיע לשמנמנים שיושבים להם במקומות השמנמנים. הבנים שלהם, הם במילא המנהיגים יושבים בקטר, שישעשו, למה אני צריך, מה הקשר שלי? מה אני אשם?
אני אחזק את הצד הזה של הטיעון. אני, אחד המקומות שבהם אני בודק, כל פעם אני משתמש בזה בתור שדה ניסוי, שאני בודק את העמדות שלי, זה ב5:30 בבוקר בחדר כושר.
קודם כל זה שאתה ב5:30 בחדר כושר,
זה הגיל, אתה יודע.
אני נותן לך...
מאזינינו הצעירים לא יבינו, אבל בגילי יותר, מגיעים, כן, מתעוררים מוקדם.
אני לא קם מוקדם בבוקר, גלעד, אני מתנצל.
הולכים לישון ב10 וקמים ב...
אני לא שם, אבל בסדר, אוקיי.
כן, אז שם, שאני מתאמן עם ליכודניקים ושסניקים, אז אני זורק את ה... כן, לראות איך דברים מתקבלו. ויש דברים שמתקבלים יותר טוב, יש דברים פחות טוב.
לא, אני רוצה להבין את התמונה. אתה נמצא בחדר כושר ליד שרירנים, צועק להם, אנחנו מעריבים את עזה, ורוצה לראות מתי תחטוף מכות, זה יפה, גלעד.
כן, אז הרבה פעמים שאני אומר דברים, אז מתווכחים איתי, לפעמים מסכימים עם חלק, יש דיון.
אוקיי.
אבל כשאמרתי שמה שאנחנו עושים בעזה מבחינת הערבה, הוא לא מוסרי וחייבים להפסיק עם זה מיד, כולם עצרו והסתכלו עליי, ואמרו לי, תגיד, אתה רציני? אתה לא שמעת על השבעה באוקטובר? לא, אתה לא מבין כאילו מה שקורה פה? אתה באמת מרחם על האויבים שלנו, במקום מרחם עלינו?
מי שמרחם על זה, מתחזר לנו, יכול לך פתגם?
המרחם על אכזרים, מתחזר לרחמנים, בדיוק, המשפטים האלה. והם אמרו ש... אין, אתה בכלל מהעם שלנו שאתה חושב בצורה כזאת?
כן.
וזה נתן לי איזושהי אינדיקציה של כמה הכחשה חמורה וכמה אנשים לא מבינים את המשמעות העמוקה של האירוע.
אז לפני שתלך לעמוק, אני רוצה להוסיף עוד לצד הזה. אני אגיד לך עוד בעיה שיש בנושא הזה. בוא נניח שאני ישראלי, שניזון אך ורק מחרוצי מידע ישראלים, שזה מכסה 99.5% מהישראלים היהודים. נכון? ממה אני ניזון? מהטלוויזיה, במקרה הקיצון.
ערוץ 12, 13.
במקרה הקיצון, קיצון, אני קורא הארץ. אוקיי?
5% בערך קוראים הארץ.
בסדר, לא רע, לא רע. דרך אגב, אנחנו יודעים שזה לא אחוז האנשים, אלא מי האנשים ועל כמה משפיעי דעה, אז בזה הארץ חזק. ואתה יודע, גם כקורא הארץ די מחור, וגם כמי שנמצא בטוויטר ומנוי לכל הערוצים של אוכרי ישראל ויתר שמאלנים, אני לא נחשף.
אנחנו לא נחשפים.
לרעב, אני אומר לך, אני, כבן אדם שכן חופר בעומקי הטוויטר, ומדי פעם נכנס לניו יורק טיימס בשביל להרגיש אינטלקטואל בשקל, לא רואה. לי, אתה אומר עכשיו רעב בעזה, אתה יודע מה אני יודע על רעב בעזה? את הפייקים שאנחנו מוצאים. כי הפייקים הודהדים היטב. מבחינתי, אין רעב בעזה. מה אתה רוצה ממני, גלעד?
קודם כל, אנחנו לא לגמרי יודעים, ואני גם במשך תקופה די ארוכה, רציתי להכחיש ולא להאמין שזה מה שאנחנו עוסקים, ואמרתי, לא יכול להיות שאנחנו באמת עושים דבר כזה. אבל יש יותר ויותר ידיעות מגורמים שהם לא כולם אוכרי ישראל.
כן.
ויש,
איזה גורמים למשל אנחנו יכולים לסמוך עליהם?
ויש רבנים בארצות הברית שכבר התחילים לכתוב נגד זה.
לא, אבל איזה מקור, תעזור רגע, כמי ש...
לא כל מי ש...
הרי זה המחקר שלך, זה מה שהחברה שלך עושה.
תראה,
איך מסיקים מידע?
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה שקורה שם. אבל אנחנו כן מקבלים הרבה מאוד מידע מהאום, מהצלב האדום, מארגונים שהם כולם נגועים כמובן באינטרס כזה או אחר. אבל אני מתקשה להאמין שזה הכל עלילה אחת גדולה ושאין שום דבר, ואנחנו גם יודעים בפועל, אנחנו יודעים דבר אחד שאף אחד לא מכחיש, שלא נכנס סיוע.
זאת אומרת, יש מתמטיקה כבר... ברורה, אנחנו יודעים כמה אוכל יש, כמה אוכל נכנס, תחלק ב2 מיליון אנשים, אתה יכול לחשב את המתמטיקה.
אז אנחנו לא יודעים בדיוק את זה,
8,
בגלל
1, 6,
אנחנו
6,
לא יודעים בדיוק את זה, בגלל שכמו שאתה אומר, חלק מהסיוע בעבר מוכסן על ידי חמאס, ונשמר לצרכים שלו, הם מכרו את סיוע שהיה אמור להגיע בחינם לאזרחים, חמאס השתלט עליו, יש הרבה בעיות, אין בכלל ספק לגבי זה. אבל אם יש ילדים היום בעזה שסובלים מרעב,
מיטת תזונה
ורעב, זה משהו שהוא בלתי נסבל. זה לא, הילדים האלה לא אשמים בכלום, הם לא חלק מהקונפליקט הזה, אנחנו לא צריכים להילחם בהם. אנחנו צריכים להילחם, אם ההורים שלהם אשמים, נילחם בהורים שלהם. אנחנו לא ייתכן בכלל שהם יהיו חלק מהעניין הזה. וכאן אני גם רוצה לדבר על האינטרס הישראלי.
אוקיי.
האינטרס הישראלי הוא שדבר כזה לא יקרה. זה מכתים אותנו בצורה שהיא חסרת תקדים. אנשים לא עירים לזה, אבל באירופה עכשיו, מדינות שנחשבות ידידות של ישראל מתחילות לדבר על עתיד היחסים עם ישראל. יש דיבור כזה. יש דיבור כזה במשרד החוץ הצרפתי, כן,
הצרפת,
בצרפת, כן. בבלגיה, כן. אפילו בגרמניה מתחילים כן. לדבר בצורה
נכון,
כזאת.
נכון, נכון, נכון.
באירופה מתחילים להבין שנחצה כאן קו אדום, שאי אפשר לקבל אותו. זה כבר לא, זה התחיל ממדינות כמו ספרד ואירלנד, שהן עוינות את ישראל מלכתחילה.
אבל גרמניה, במיוחד לעובדה שקמה עכשיו ממשלה שהיא עם המפלגה הקונסרבטיבית, שידועה לאו דווקא כמפלגת יפי הנפש והווק, ההפך, ולמרות זאת הם מעלים, זה מתחיל להיות רציני.
זה מתחיל להיות משהו מאוד רציני. יש דיון באום היום ב-10 בלילה בנושא הזה. האיחוד האירופי הולך לדון בזה בקרוב, עם יותר ויותר מדינות שמצטרפות. זה מגה אירוע, זה לא אירוע קטן, זה מגה אירוע עם השלכות ארוכות טווח מאוד מאוד חמורות על ישראל. כאן אני מדבר ממש על העניין התועלתני ולא על המוסרי.
כן, אתה לרגע ירדנו מהמוסר.
על זה שמבחינת האינטרס הישראלי צריך לשים לזה סוף מיד. אנחנו חייבים להזרים אוכל לעזה, בלי, ולרגע זה לא מתנגש כהוא זה בצורך באמת להביס את חמאס ולמנוע טרור כלפי ישראלים. זה סיפור אחר. אנחנו לא יכולים להרעיב את הילדים שם.
עכשיו בוא נעצור אותך רגע. דיברת על התועלתני. אני דווקא רוצה שלרגע נעצור בוא נהיה לרגע פסיכולוגים, ולא רק מדע המדינה. אני רוצה לחשוב על מה זה עושה לנו. כלומר, החיילים שלנו שם, בטח אם המלחמה תעלה בעצימותה, רואים דברים. ואנחנו יודעים איפשהו עמוק עמוק בפנים, אנחנו יודעים שמה שקורה בעזה הוא לא לפטופים תמיד ומסעדות. אנחנו איפשהו מבינים שיש כאן בעיה. מה זה עושה לנו כאומה?
קודם כל, התהליך הפסיכולוגי שקורה לכולנו שאנחנו שומעים דברים כאלה, אני מניח שחלק מהמאזינים ששומעים אותי ישר מגיבים בצורה כזאת, זה של גם הכחשה, כן, זה לא באמת קורה.
לא יכול להיות.
זה הכל סיפורים שהמטרה שלהם היא להכפיש את ישראל.
כן. והבעיה שחלק מהמקרים זה באמת סיפורים.
נכון, 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 לא, ברור, ברור, יש כאן מורכבות. כן. והדבר השני זה הצדקה מוסרית.
אוקיי.
כן, הצדקה מוסרית היא אין חפים מפשע בעזה. שמעת את המשפט הזה?
כן.
כן, אז אין חפים מפשע בעזה. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעשות את זה. תראה, אחד מהאדריכלים של המציאות המזעזעת שקורה שם עכשיו, הוא האלוף במיל גיאור איילנד, מישהו שאני מאוד מעריך בדרך כלל, שהוא זה שהציע, תוכנית הגנרלים שלו, היא בעצם תוכנית של הרבה, כן? הוא המליץ על הרעיון הזה, רעיון היבואים הזה, צריך להגיד, וההשלכות...
כשאתה אומר את זה, זה נשמע רע, הוא לא קרא לזה תוכנית הרבה, היה לו שמות הרבה יותר יפים.
לא, המטרה לא הייתה, המטרה היא, זאת אומרת, המטרה הסופית היא לשבור את חמאס
ולגרום. אמרת הרבה ומטרה סופית במשפט אחד, אני רואה את כל התביעות נגד התוכנית.
לא, לא, זאת לא המטרה, אבל זה אחד האמצעים בשביל להגיע למטרה. אוקיי. זאת אומרת, הוא דיבר על זה שישראל לא צריכה להעביר סיוע הומניטרי. כאן אני אגיד עוד משהו, בסקרי דעת קהל שאנחנו עושים בקרב יהודים ישראלים, אנחנו שואלים האם ישראל צריכה לעצור את הסיוע הומניטרי עד לשחרור החטופים, ואחוזים מאוד גבוהים, אני זוכר בדיוק את המספרים, אבל מעל 70-75% אומרים כן.
כי זה נורא הגיוני.
כי זה הגיוני,
אתם מחזיקים חטופים, הילדים שלכם מתים, אתם רוצים, אין שום בעיה, תחזירו את החטופים, תקבלו אוכל, מה הבעיה?
אין ספק, אין ספק שגם יש איזשהו היגיון, יש איזשהו היגיון בטענה של אתם רוצים אוכל, תשחררו את החטופים ותיקנו, והם תיקנו. זאת אומרת, בהחלט אפשר, אבל, יש כאן אבל אחד גדול, ההשלכות של המדיניות הזאת, של ילדים רעבים בעזה, ואני מדגיש את העניין של ילדים, כי מבוגרים אשמים, בסדר, אני מקבל את זה שהם ב-2006 הצביעו לחמאס, וב-2023 הם תמכו בטבח של 7 באוקטובר, בסדר, אין לי סימפתיה כלפי המבוגרים בעזה, אבל כלפי הילדים, אי אפשר לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיע למצב כזה, ולו בגלל האינטרס שלנו.
הילדים תחת אפוטרופוס של ההורים, אני בכוונה קצת מלהיט את הדיון, אבל כי אני נכנס לראשם, לא של המאזינים שלנו חלילה, אבל של חבריהם של המאזינים שלנו. הרי אנחנו יודעים מבחינה חוקית, ילד הוא תחת אפוטרופוס של ההורים. אבא אחראי, אני נותן לך אפשרות אבא, שחרר את החטוף, תקבל את אוכל, תזין את ילדיך, למה, איזה מין יכולת מלחמה יש לנו נגד מישהו שאומר, אני מוכן כולנו להתאבד ולא ניכנע. אין לי שום יכולת להילחם, מישהו שאומר.
אז כאן
יותר
אחד...
מזה, אני אקריב את ילדה אחד אחרי השני, יעלה אותם על הגג, הראה בהם עד שאתם תיקנו. זה
כן,
מה שהוא
אז
אומר.
כאן, כאן אנחנו צריכים לחזור לאחד האבסורדים הגדולים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במלחמה נורמלית, מה שקורה זה שאם הורגים אנשים או חיילים מהצד שלך, אז אתה מפסיד, ואם הורגים אנשים או חיילים מהצד השני, אז הצד השני מפסיד. Mm-hmm. פה זה הפוך. פה מה שקורה זה שכשאנחנו הורגים במיוחד אזרחים שלהם, הם מנצחים. והם הם מבינים את זה, זאת אומרת, מה זה מבינים את זה? הם אלה שבנו את, ה, כן. את כל הדוקטרינה הזאת, שיוצרת, כן. שזה יוצר מצב מאוד מורכב מבחינת ישראל, mm-hmm. שאנחנו צריכים להילחם בצד השני, אבל מאוד להיזהר, לא לפגוע ביותר מדי לא מעורבים, כי זה בעצם נותן להם את הניצחון. כאן, כאן צריך להגיד גם עוד משהו שהוא מאוד חשוב, וזה מהי בעצם המטרה של חמאס. באמנה של חמאס זה כתוב בשחור גבי לבן בצורה הכי ברורה. חמאס מבינים שהם לא יכולים להכניע צבאית את ישראל. אין להם משליות לגבי זה.
אוקיי.
אבל הם אומרים שאחת הדרכים למוטט את ישראל, mm-hmm. זה לנתק את הקשרים שיש בין ישראל לבין, לבין העולם. כן. כן, הביטוק הזה של חבל הטבור שמחבר mm-hmm. בין ישראל לאומות העולם, הוא בסופו של דבר יכול להחליש את ישראל ולגרום לקריסתה. ועל ידי זה שאנחנו אחראים, והם משתמשים בזה בצורה הכי צינית שיש, אין מה לומר. אבל על ידי זה שאנחנו נתאפס כאחראים לרעב שיש בעזה, אנחנו פוגעים בצורה אנושה בקשר שלנו עם העולם. זה משהו שלא יעבור מהר.
אתה אומר, תעזבו את הפציעה המוסרית שאני שאלתי אותך עליה, ואתה ברחת ממנה בצורה מאוד מעניינת.
לא, למה?
שימו לב המאזינים, הוא ברח מזה, אבל...
אז תשאל שוב, אני לא הבנתי את השאלה.
אני תכף אשאל את זה שוב, אבל אתה אומר, אוקיי, אתם, יש לכם בעיה מוסרית, תרדו מהבעיה המוסרית. המטרה של חמאס לנתק אתכם בין העולם, האמצעי שלנו להקריב את ילדיהם, באופן פרדוקסלי, עלינו להציל את ילדיהם, בשביל למנוע מהם את הניצחון נגדנו,
נכון.
ולשמור על קשר עם העולם, שהוא הדרך היחידה של ישראל, כאי בודד מוקף מדינות, לאו דווקא ידידותיות, יכולה לשרוד, וזה אנחנו, עם כל הכבוד, אנחנו מדינה קטנה, ולא אימפריה, למרות שאנחנו רואים את עצמנו כאימפריה לפעמים. כן. אז אני חוזר לשאלה האחרונה שלי. בעוד שנה, שנתיים, ייפתחו הארכיונים, ופתאום נבין שמת היה רעב בעזה. חמש שנים מהיום, בסדר? 10 שנים, 20 שנה שתכתב ההיסטוריה. איך זה ישפיע עלינו, על איך שאנחנו רואים את עצמנו?
תראה, כאן אנחנו יודעים מההיסטוריה של עמים אחרים, שמאוד מאוד קשה אומות שונות, להתמודד עם עוולות שהן אחריות.
עיינך ארצות הברית, אני לא רואה אותם סורטים את עצמם בבשרם על מה שהם עשו.
אבל דווקא ארצות הברית היא דוגמה לא כל כך טובה, כי ארצות הברית כן מתמודדת בצורה מאוד משמעותית עם העבדות של השחורים, והיא כן מתמודדת.
אתה רואה אותם בוכים על הירושימה, אתה רואה אותם בוכים על ההפגזות בגרמניה? לא, הייתה אויב, אויב נורא, נלחמנו, ניצחנו.
כן, אבל היא לא דוגמה טובה, בגלל שארצות הברית היא אחת המדינות שכן מתמודדת יחסית למדינות אחרות. כן, היא כן מתמודדת עם בשנים האחרונות, היא מתמודדת עם העניין של האינדיאנים, היא מתמודדת עם העניין של העבדות השחורים.
כן, אבל לא עם איך שנלחמנו.
לא עם הכל, לא עם הכל.
לא, אבל בכוונה לוקח את זה.
אבל בוא ניקח דוגמאות יותר טובות. בוא ניקח דוגמאות שהן הרבה יותר טובות, הרבה יותר ברורות. אם ניקח כמעט כל מדינה אירופאית, חוץ מגרמניה לגבי השואה, גרמניה וצרפת, לגבי ההתמודדות עם העבר הנאצי, עם שיתוף הפעולה, עם הכיבוש הנאצי, לא חשוב, איזשהו מצב שהם היו בו תחת השפעה נאצית במלחמת העולם השנייה, וכאן אני אומר את זה מתוך המחקרים שלי, רוב האוכלוסיות במדינות האלה מתכחשות לגמרי לכל סוג של שיתוף פעולה.
כולנו היו ברזיסטנס.
כולם היו ברזיסטנס, כולם הצילו. כאן אני יכול לספר על מחקר שעשיתי בקרב 9 מדינות שונות במזרח ומערב אירופה, על אלפי נבדקים, מדגמים מייצגים בכל אחד מהאוכלוסיות האלה. ואחת השאלות ששאלנו זה שאלה של ייצוג היסטורי. כן, מה בעצם הקבוצה שלך עשתה במהלך מלחמת העולם השנייה?
כן, ושוב, שיתפנו
פעולה מרצון.
חשוב להגיד, אנחנו לא מדברים לגרמניה, לא על הפרפטרייטר.
לא.
ברור.
אנחנו דווקא על אלה שהם כאילו בפריפריה.
ברור.
כן? האם שיתפנו פעולה מרצון עם הנאצים? האם שיתפנו פעולה מתוך כפייה עם הנאצים? או האם אנחנו התנגדנו לנאצים והצלנו יהודים או הצלנו קורבנות אחרים?
בוודאי.
ואז מה שקורה זה שאני ציפיתי למצוא איזשהו שוני, איזושהי שונות בין המדינות השונות, כי גם יש היסטוריה שונה. ההיסטוריה לא שינתה כלום. כל המדינות באירופה, יש להם את הייצוג המרכזי, הוא אותו ייצוג מרכזי, שאנחנו התנגדנו לנאצים, והיינו מצילים, לא היינו משתפי פעולה. יש קצת יותר תמיכה בזה שהיינו משתפי פעולה מתוך כפייה, אבל משתפי פעולה מרצון, מה פתאום לא אנחנו. אז סביר, אם נחזור לעניין של מה שקורה היום בעזה, אם חלילה הדבר הזה יתפתח, ובאמת יהיה רעב, ויום אחד נצטרך להסתכל אחורה ולהתמודד עם העניין הזה, אנחנו נעשה כמו כולם סביר לנך, ונכחיש את זה, נמשיך להכחיש כמו שאנחנו מכחישים היום, לא ניקח על זה אחריות. כאן אפשר להגיד, יש לנו גם דוגמה היסטורית אחרת, הנקבה. כן? בסופו של דבר, ב-1948, במלחמת השחרור, אנחנו גירשנו מאות אלפי פלסטינים מהארץ הזאת. זה משהו שאין בכלל ספק שהוא קרה. צריך לקרוא את בני מוריס בשביל לקרוא את כל הפרטים של האירוע הזה. אבל אנחנו לא רוצים לשמוע מזה, אנחנו מכחישים את זה. כל מיני אנשים כמו אראל סגל כותבים ספרונים שנקראים נקבה חרטה, שהם ספרוני חרטה די בעצמם. וכאן צריך להגיד שבני מוריס בעצמו, ההיסטוריון ששם את בעיית הפליטים הפלסטינית על השולחן, הוא אמר, עשינו את זה, אבל לא הייתה ברירה, זה היה מוצדק באותו הרגע. כן, אז גם כאן יש עניין של הצדקה מוסרית.
אז אנחנו עכשיו עוצרים, אני מזכיר לכם שאנחנו משחקים במשחק מי השמאלני היום, אני חושב שברור לכם מי ניצח בדיאלוג.
אנחנו פשוט לוקחים, we take turns מה שנקרא, כן?
אנחנו חותכים עכשיו לחגיגה שלי ושל עוד מעריצי האירוויזיון, חג שמח לכל אוהבי האירוויזיון, בחרתי עכשיו שני שירים מהאירוויזיון, שירים שאין להם סיכוי לזכות, בגלל שבניגוד לפורמט, במקום עירום, שני ברדלסים ועז על הבמה, הם פשוט שרו שירים, לא רעים בכלל, בשפת המקור.
יש דבר כזה? באירוויזיון?
אתה תתפלא, אנחנו מתחילים בשיר של פורטוגל. כנסו לאווירה, אתם על חוף הים הפורטוגלי, עם בירה קרה בשקיעה, מתחילים.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה לכם שחזרתם אלינו, אני מקווה שהתרשמתם כמוני, לפחות למאזיני הרדיו, שיש גם שירים טובים באירוויזיון.
כן, אני מופתע, אני מוכרח להגיד.
כן,
זה לא נשמע כמו שיר אירוויזיון בכלל.
כן, כי זאת לא המטרה של האירוויזיון. המטרה של האירוויזיון היא לעשות שטויות, וזה בסדר גמור. גם אני מוכרח להגיד לך, ששוב כמעריץ אירוויזיון, אתה יודע מה הלהיט, מה הדבר שהכי עכשיו חוזר בשירי האירוויזיון? מדינות אירופאיות שיורדות אחת על השנייה בחביבות ובמצחיקות, אפילו אחד השירים המועמדים, הוא שיר ששוודים צוחקים על הפינים, על זה שהם נכנסים כאילו, חמודים, איזה כיף, אתם מתעסקים בלצחוק אחד על השני.
בועז, אני מבין שאתם מתלהם מהאירוויזיון, אבל זה הפודקאסט הלא נכון בשביל זה.
לא, קצת
נורמליות. אנחנו נדבר פה על דברים רציניים.
טוב, בוא, אחד העיתונאים בעל השפעה הגדולה ביותר בישראל, עמית סגל, עם השופר הגדול ביותר, ערוץ 12, אמר שכל ישראל צריך להתנגד לשחרורו של עידן אלכסנדר, אחר כך הוא חזר בו, לא חזר בו, וכאלה הקלטה שם. גלעד, בוא תסביר לי מה הבלגן סביב שחרור עידן אלכסנדר.
אני רוצה שלא נתמקד רק בשחרור עידן אלכסנדר, שזה אירוע חשוב, אלא בכל הקונטקסט מסביב, כי אנחנו כרגע בתוך אירוע טקטוני במזרח התיכון.
קדימה.
טראמפ קורא לזה עסקת המילניום. והשחרור
של... לא, כי הוא אמר כבר 100, עכשיו חייב לעלות.
והשחרור, כן, אני לא יודע מה יהיה השלב הבא, זה כבר...
חכה לכהונה השלישית שלו, אמר שהוא רוצה כהונה שלישית נגד החוק הזה.
העסקה הגלקטית, אני לא יודע מה זה הולך להיות. אבל מה שקורה כרגע זה שינוי, זה מהפכה, קודם כל בגישה של טראמפ, בגישה של ארצות הברית באופן כללי למזרח התיכון, וביחסי ארצות הברית ישראל, שהשחרור של עידן אלכסנדר הוא נדבך אחד מכל הסיפור. זה השחרור של עידן אלכסנדר, מה ש... מעניין וחשוב בכל הסיפור הזה, שבעצם יש כאן מסע ומתן ישיר בין ארצות הברית לבין החמאס. ישראל לא מעורבת בזה בכלל.
בכלל.
זה אירוע שקורה מעל הראש של נתניהו וצוות המסע ומתן שלו.
הוא הופתע ולא היה שם בלילה, ולכן הוא לא הגיע למשפט, אם אתה זוכר. כן. הביא פתק מההורים.
כן. וזה כבר אירוע משמעותי, בחמאס כמובן חוגגים את האירוע הזה, זה בעצם מהווה הכרה אמריקאית בארגון הזה, משהו שהוא חסר תקדים ולא קרה בעבר. זה מצטרף לזה למה שדיברנו שבוע שעבר, זה שארצות הברית החליטה פוס עם החותים, מסתבר שאחד ה...
סליחה, רק שנייה אחת, עוד דבר אחד על המסע ומתן עם החמאס, מה שמעניין, אני לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל מה שפורסם היום שמי שניהל את המסע ומתן, שוב לא משנה אם זה אמת או לא, זה
מי... סוהא ערפאת.
לא, פרט לסוהא ערפאת, הייתה שם גם סוהא ערפאת, אבל יותר מעניין הבן אדם הנוסף, זה יושב ראש ערבים למען טראמפ. אתה מכיר את הסיפור?
לא.
מי שתיווך, לפחות לפי החשיפה, זה יושב ראש ערבים למען טראמפ, ארגון אמריקאי שדאג לבחירתו של טראמפ. זאת אומרת, מי שמייצר לנו את המערך הזה, זה כבר משחק אחר. זאת אומרת, ערבים, כן. אמריקאים.
אני לא בטוח שזה לא הכי משמעותי כאן. יש כאן אינטרסים אחרים שמשחקים.
אבל יש כאן משחק. זוכר כן, שטראמפ אוקיי. אמר לערבים, תצביעו לי כי אני הולך לשנות כן, את המשחק? כן.
אבל אל תיתן לזה יותר משקל מה שזה מגיע לזה. אני לא אוקיי. חושב שזה האירוע כאן. אני חושב שמה שקורה...
הסיפור שסוהא ערפאת שם גם הוא קצת חולני, אבל אוקיי.
גם הוא לא אירוע.
חולני ולא ברור, אבל אוקיי.
האירוע כאן הוא הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד...
זה מסביר סוהא ערפאת.
הרבה מאוד... הזדמנויות אמריקאיות שאי
okay.
אפשר להתכחש לזה שבאמת שווה לטראמפ ללכת אליהם במידה ובאמת זה התגשם. אז קודם כל מסתבר שבעניין החותי, okay. הסיבה המרכזית כנראה שטראמפ אמר די אני לא נלחם יותר בחותים, זה העלות העצומה של המלחמה שם.
Okay.
זה הגיע למצב של מיליארד דולר לשבוע, okay. כן, משהו מטורף, חוץ מכל המטוסים שנופלים להם מנוסעות מטוסים כל הזמן,
okay.
אז הוא אמר לא, זה לא שווה הדבר, אז אני, שישראל תתמודד לבד,
לא, אבל משהו, הוא גם סגר עסקה מאוד מעניינת מבחינת ישראל, שזה פעם ראשונה שנסגרת עסקה, שבה אומרים, אתם רוצים לריב עם ישראל? זה לא מעניין אותי, אני לא בעסק.
הוא לא אמר, זה לא בדיוק נכון, לא בדיוק נכון.
דרבנו על זה כבר, שהוא... אני חושב שזה בדיוק נכון, לא. גלעד.
ביום שישי, הטיל החוטי שיורת, יורת על ידי מערכת נונמם אמריקאית.
סבבה, כן? אבל הוא לא תקף שם, נכון. הוא לא זה.
אז מה שהאמריקאים עושים, הם אומרים, אנחנו נגן על ישראל, כן, אנחנו עדיין נשתמש במערכות הנונמם שלנו בשביל להגן על ישראל.
אבל אנחנו לא נתקוף אתכם.
אנחנו לא נשקיע יותר משאבים בדבר.
אנחנו יצאנו מהמשחק, הכל, אבל תקשיב, סליחה, שנינו יודעים שהחותים הם בובת גרב של איראן. אנחנו לא חושבים שהחותים הם עצמאים לגמרי בשטח, לא קשורים לאף אחד, אוקיי?
אבל בוא נבין את כל הקונטקסט.
לא, אבל זו נקודה חשובה. אם, בעיניי, אני רוצה להדגיש אותה, ואז אתה תמשיך בשלך. אם טראמפ אומר לחותים שקשורים לאיראן, אם אתם סוגרים איתי עסקה, מה שקורה עם ישראל זה לא, אני לא הולך להיות מעורב בזה פיזית, זה מסר למזרח התיכון.
כן, אבל המסר הזה יותר רחב ממה שאתה אומר.
Okay.
האירוע המרכזי במזרח התיכון כרגע, זה העסקה עצומה בין ארצות הברית לסעודיה.
כן.
יש במרכיב אחד של עסקת נשק של 150 או 160 מיליארד דולר, רק כדי להבין, זה קנה מידה שהוא שונה לגמרי מעסקאות הנשק כן. עם ישראל, שמדברים כן. על 4 מיליארד דולר בשנה. כן, כן זה בכלל כן. קנה מידה אחר.
לא חמור מזה, 4 מיליארד האלה יוצאים מהכיס האמריקאי לכיס האמריקאי, נכון. כאן זה מכיס סעודי לכיס אמריקאי.
כן.
כסף
מה נכנס. מה שזה אומר, זה קודם כל כמובן עסקה מצוינת לארצות הברית, אבל זה משנה או מאיים לשנות את המאזן האסטרטגי במזרח התיכון, ואת המחויבות האמריקאית ליתרון אסטרטגי ישראלי.
תסביר את זה.
כרגע ישראל יש לה עליונות אסטרטגית במזרח התיכון על פני כל המדינות שסביבה. אם ארצות הברית תמכור נשק ב-150 מיליארד דולר לסעודים, וזה לא נגמר רק בזה, זה משנה את המאזן, זה משנה את יחסי הכוחות כאן בזירה. שמתוך המיליארד, יש טריליון דולר של עסקאות בין ארצות הברית לסעודיה.
וואו,
החלק
איזה סכומים.
החלק המרכזי וגם מאוד משמעותי מבחינתנו זה עסקאות AI. כן, סעודיה כן, הולכת להיות מרכז כן. פיתוח מאוד משמעותי של להיות, AI. כן. זה היה, היינו יכולים להיות חלק מהעניין הזה בנסיבות אחרות, אנחנו לא. זה עוד דוגמה לזה שמדלגים מעל ישראל כן. לחלוטין, כן. ועושים עסקאות עם אחרים.
חשוב להגיד ש... אתה יודע, זה שמנסים שם להרים, אני יודע שלא מספיק רק להרים את התשתיות ולחשוב שמזה תבוא יצרנות ויזמות, אנחנו יודעים את זה, אבל אם יצליחו להיות שחקנים מרכזיים בנושא של AI, שזה משמעות אסטרטגית, לא רק משמעות טכנולוגית.
כן,
שזה גם משמעות ביטחונית.
אסטרטגית, כלכלית, מכל
בחינה. לא, לא רק כלכלית,
נכון,
גם צבאית.
נכון, לא, ברור, מכל הבחינות.
כן.
כאן גם קטר נכנס לתמונה, גם שם יש עסקאות גדולות בין ארצות הברית לקטר. קטר רוצה השפעה עולמית. קטר רוצה השפעה על המזרח התיכון. וקטר הבינה...
אז זה לא סתם שהם עושים עסקה על מלון טראמפ? זה לא מתוך נדיבות?
וקטר הבינה שהדרך לליבו של טראמפ היא במטוס ששווה 400 מיליון דולר.
כן.
כולו מאותר בזהב ואבנים יקרות.
הלוואי שזה הבדיחה.
לא, זה אמיתי לגמרי.
הלוואי שזה הבדיחה.
מה שמדהים בסיפור הזה זה שבעוד אנחנו מתעסקים בהאם אוריך ופלשטיין קיבלו שכר מקטר, אז כאן טראמפ מהמקפצה אומר, תנו לי מטוס בכיף, וזה ממש שוחד לאור יום, בלי שום ניסיון להסתיר או לייפות את זה. המטוס הקטרי הופך להיות Air Force One, שזה...
זה באמת הולך לקרות?
כן, כן, כן.
לא, שזה... אתה רציני?
כן, כן. שזה סמל... זה יהיה למה Air Force שארצות One? הברית הופכת להיות. אם Air Force One זה בעצם מטוס קטרי, מה מה
לא יכול להיות.
כן, כן, כן. זה Air Force One.
אבל אתה רוצה להגיד ש... אבל אין ספק שמוחדרים שמכשירי ההזנה מה?
כן, נכון, נכון. יש לקוות שהאמריקאים לא עד כדי כך מפגרים, והם כן בודקים, אבל כן, אבל כן, יש כאן איזושהי בעיה מסוימת. טראמפ אומר, מה הבעיה? Air Force One הנוכחי הוא בן 40, נותנים לנו מטוס חדש, מי לא ייקח? כן, וזה בלי תמורה, אז הכל טוב ויפה.
לא שמע מבצע ביפרים, כאילו. יש מטנה שצריך להיזהר בהם.
כן, אז יש לנו את העניין הזה. האמירויות גם חתמו על עסקה של 1.4 טריליון דולר עם ארצות הברית. רק תראה את הסכומים שמדברים עליהם. כאן אנחנו מדברים על טריליון סעודי, טריליון אמירויות.
זה בעצם הגיע המלך, וכל אחד נתן לו מתנה, נכון? חוץ מישראל.
כל אחד
חתם... החמאס נתן לו מתנה... את החייל, זה נתן מתנה מטוס.
המתנה זה לא המילה הנכונה, יש כאן עסקאות שהם ירוויחו מהם המון, זה ישנה את מצבן של המדינות האלה.
המטוס זה מתנה.
המטוס זה לא מתנה, זה שוחד. צריך לקרוא לזה משהו, זה שוחד.
אין לי שתקרא לזה איך שאתה רוצה. מגיע המלך, כולם נותנים לו משהו.
נכון.
בסדר? זה נתן לו חטוף, זה נתן לו מטוס, זה קנה...
תמיד נותנים מתנה, אבל השאלה איזה מתנה נותנים. כאן גם אגב ג'ולני, הסורי, שנפגש היום עם טראמפ, שזה גם אירוע, הוא עדיין ברשימת הטרוריסטים של בארצות הברית.
הוא היה שייך לאלקאידה פעם.
הוא לא היה שייך פעם לאלקאידה, הוא עדיין, תחריר שם, הוא עדיין אלקאידה. הוא אף פעם לא התכחש לזה.
אנחנו כבר לא אלקאידה, זה אלקאידה 2.0, מיתגנו אותנו מחדש, אנחנו אלקווידה.
זה מיתוג מחדש, אבל אין התנערות מהאידיאולוגיה הקודמת, ו אנחנו גם ראינו מה הם עושים ללאווים ולדרוזים. אבל טראמפ מאוד אמר, סוריה מדינה נהדרת, ואנחנו רוצים יחסים טובים איתה, והוריד את הסיר את הסנקציות מסוריה, והסורים אמרו מיד, אנחנו בדמשק הולכים לבנות לך מגדל טראמפ.
לא נכון.
כן, 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 כן.
לא נכון.
אז הם גם יודעים איך לתת מתנות
מגדל
יפות.
מגדל טראמפ?
מגדל טראמפ באמצע דמשק, פאר המזרח התיכון, כשרק כדי שנבין כמה אנחנו מפגרים מאחור, בקדנציה הקודמת של טראמפ, כשנתניהו רצה להראות את הערכתו, הוא בנה בגולן איזה יישוב מצ'וקמק.
רמת טראמפ, שהוא מוזנח ואין בו כלום.
עם שלט מתפרק. כן, אז כאן יש הבדל בין מטוס של 4 מיליון דולר, לבין מגדל מוזהב באמצע דמשק, לאיזה כפר עלוב על הרמה.
עכשיו אני אגיד לך משהו על זה. אני שוחחתי עם כמה חברים, ואחד מהם נתן לי איזושהי תובנה על המתנות האלה. מתנות, שוחד, תקרא את זה איך שאתה רוצה. טראמפ, עם מגרעותיו האינסופיות, שלא ניכנס אליהם עכשיו, שלא יחשדו בי אחרת, חושב רק קדימה. מרקו רוביו נכנס בו, לכלך עליו, קילל אותו, מרקו רוביו נרד על הברך, נשקת את הבת, קיבל תפקיד. ג'יי די ונס, הסגן שלו, קרא לו היטלר. אתה זוכר? הוא קרא לו היטלר. ירד על הברכיים, נשק את הטבעת, אמר אתה המלך, אתה אלוהים, אני איתך, נאמן, עשה כל מה שתבקש, נהיה סגן. לא מעניין אותו ריבים קודמים, לא אכפת לו מכלום.
זה יותר מזה.
חכה רגע, תן לי רגע, סתכל. כל המדינות אומרות לו, עזוב מה היה קודם, אנחנו איתך קדימה, נעשה כבשתך. רץ איתם, לא אכפת לו מה היה בעבר, לא מעניין אותו. מה ישראל עושה? מה ישראל יכלה לתת לו? היא תיתן לו ממוזיאון ישראל איזה פשקביל, לא, זה לא פשקביל, צריך, משהו מנייר, מאור הצבי, שמעיד על הקושן של ישראל מלפני 2000 שנה, שמעניין לו את ה, לא רוצה להגיד מה. אין לנו יכולת.
חכה שנייה לגבי העניין של ישראל. קודם כל, טראמפ הוא מאוד דומה לביבי בעניין הזה. אצל טראמפ אין סנטימנטים, אין לו חברים ואין לו אויבים, או יש לו, שניים יש אויבים, אין לו חברים, אין לו אוהבים, יש לו אינטרסים. ואם מישהו משרת אותו, ואת האינטרס שלו הולך איתו קדימה, ואם מישהו לא, הוא לא, וכאן שנייה, תן לי להגיע לעניין של ישראל. צריך כאן לציין עוד מדינה שעוברת מהפך ביחסים עם ארצות הברית, וזו טורקיה. טורקיה של ארדואן. טורקיה של ארדואן מארחת כרגע את השיחות בין רוסיה לבין אוקראינה. טראמפ מדבר על ארדואן בתור חברו הטוב. גם טורקיה צפויה לחתום על עסקה עם ארצות הברית של מטוסי F-35, שגם הם ישנו את המאזן האסטרטגי באזור.
שהוא מדבר על לסגור את העסק עם סוריה, טורקיה נכנסת, זאת אומרת,
נכון.
פעם אנשים בעצם היו מתחנפים לישראל בשביל עסקה עם ארצות הברית, היו מתחנפים לטורקיה לעסקה עם ארצות הברית.
מה שיקרה כאן, זה שאם כרגע ישראל מסע לבלום את ההשפעה הטורקית בסוריה, אז הסיפור הזה נגמר. ארצות הברית עכשיו עומדת עם טורקיה ותאפשר את זה, וטראמפ אפילו לא עוצר את ארדואן מהאמירות האנטישמיות והמאוד אנטי-ישראליות שלו בתקופה האחרונה. ארדואן רק לפני שבוע או שבועיים אמר משהו כמו, הלוואי שאללה ישמיד את ישראל ואת הציונות. ועדיין הוא החבר הכי טוב של טראמפ. כל הסיפור הזה, כל האירוע הזה מתכנס לדבר אחד.
אוקיי.
וזה שטראמפ לא בהכרח זונח את ישראל, אבל הוא זונח את נתניהו. כן, אם נתניהו חשב שטראמפ הוא חברו הטוב ושעכשיו הוא יוכל לעשות משהו,
פרד, המשיח.
ושמשהו, כל מה שירצה הוא יוכל לעשות, ושהוא יתקוף באיראן וכל מיני סיפורים כאלה, אנחנו רואים פשוט שינוי של 180 מעלות, אנחנו בכלל באירוע אחר, אין שום סיכוי שישראל תתקוף באיראן במציאות כזאת, המזרח התיכון משתנה, ואנחנו לא בפנים. וכאן זה רק שם את הזרקור, על כמה הממשלה הזאת היא ממשלה נוראה לישראל, כי בתוך האירוע הזה יש לנו הרבה מאוד הזדמנויות. אגב, ג'ולני דיבר על תהליך מדיני עם ישראל, שיכול שזה מהפה לחוץ, לא משנה. אבל עצם זה...
התחילת מסע ומתן בין ישראל לסוריה זה חלום משוגע.
עצם זה שהמזרח התיכון משתנה, והולך להיות נתון להשפעה אמריקאית מאוד משמעותית, זה משהו שישראל יכולה לנצל אותו, זה משהו שישראל יכולה להרוויח ממנו. זה שאנחנו בצד לא מעורבים בזה בכלל, לא מרוויחים מזה שום דבר, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה צבאית, זה מסוכן לנו, והממשלה הזאת היא פשוט ממשלה שמסוכנת לעתיד שלנו, בזה שהיא לא עולה על הרכבת המאוד משמעותית הזאת. יש כאן שינוי טקטוני במזרח התיכון, שאנחנו זרוקים מדחת לגלגלי האוטובוס, אנחנו בצד. יש יתרון אחד, אני רוצה להגיד, כרגע.
רוצה לשמור את זה לאחרי השיר?
לא, מבחינת הישראלים הליברליים, וזה ימי נתניהו, וכאן אני אומר איזושהי פרדיקציה, ימי נתניהו קרובים לקיצם, כי טראמפ שם עליו חוזה, והוא לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן. לא רק בגלל זה, יש כאן עוד כמה אירועים שיגרמו לזה שנתניהו לא יוכל להמשיך, אבל...
תשמור על המתח.
אנחנו יכולים אולי להתנחם בזה, שהמצב גרוע, אבל יכול להיות שהממשלה הזאת תגיע לקיצה יותר מהר ממה שנדמה.
אז בעצם מה שגילד אומר, שעברנו מבן אדם שמשהו מחר בשלטי החוצות שלה, שהוא ליגה אחרת, כי רק הוא יודע לדבר אמריקאית, ורק הוא יודע לשכנע את שני בתי הקונגרס, ורק הוא יודע לשכנע את טראמפ, הקערה התהפכה על פיה, ולפתע נהיה נתניהו האיש שדווקא בו יפגע טראמפ, כך אומר גלעד. אחרי השיר נחזור לדבר על ההבטחות של גלעד על קץ הממשלה. אנחנו עוברים מהנקודה המערבית ביותר באירופה, דווקא אל ליטא, אל מזרח אירופה, אל רוק פוסט-סובייטי. שימו לכם את המילים, תדליקו את החימום למקסימום. רוק פוסט-סובייטי, השיר של ליטא לאירוויזיון 2025, קצת שפיות.
אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, הגענו לחלק השלישי, אני לא אתן לך לעבור לנושא הבא. אמרת, יש כמה דברים שיגרמו לדעתך לנפילת הממשלה, לא טרחת לציין זמן, כמו כל נביא טוב, אתה אמרת, יום אחד זה יקרה, לא? לא אמרת מתי שזה יפה, זה כמו גוג ומגוג, זה יקרה מתישהו, לא מתחייבים. אבל בוא תגיד את הדברים הנוספים, נדמה לי שאחד מהם זה נושא הגיוס, כי זה...
חכה. אני אגיע לזה, אבל אני רוצה...
יש לך עוד המשך, אוקיי.
לא, אני רוצה פשוט לעשות אינטגרציה בין שני החלקים שדיברנו עליהם, על הערבה בעזה, ועל זה שישראל...
אתה יודע שאוכל נכנס, מאתמול, מסעיות נכנסות לעזה.
נראה אם מספיק, נקווה.
מסעיות נכנסות לעזה, דפק, לא יודע כמה. אני יודע שמסעיות נוסעות עכשיו לתוך עזה, בלי שסמוטריץ' יתפטר, שזה יפה.
אם ניקח את הנושא של הערבה, ואת הנושא של ארצות ברית זורקת את ישראל, את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, ועושה עסקאות ענק במזרח התיכון, שאנחנו בכלל לא בתמונה, המשמעות היא של מפולת מדינית אדירה, שישראל לא חוותה. אנחנו נמצאים בנקודה בזמן שהיא מאוד מאוד מסוכנת לישראל. במקום ניצחון מוחלט, הולך להיות כאן נפסד מוחלט, שיסתכם בבידוד ויכול להוביל להתרסקות של המדינה הזאת. אז אנחנו, זה, אני חושב זה, שלא זה ניתן לא נשמע, להגזים, לא ניתן להגזים.
זה לא נשמע טוב, גלעד.
לא, לא ניתן להגזים בחומרה של האירועים האלה, אבל כאן באמת באמת נקודת האור שאפשר לראות בתוך המנהרה המאוד חשוכה הזאת, זה שזה מקרב את הקץ של נתניהו.
איך זה עדיין מחזיק, תגיד לי? איך זה מחזיק?
זה לא נורמלי שהדבר הזה מחזיק.
איך זה מחזיק? לא, זה... אני, אתה יודע מה? היה איזה יום, מישהו הראה אתמול שני פושים של חברנו עמית סגל, באחד הוא מסביר על איום, על איום של שס, על, על החוק הגיוס ועל מעצרי, אם עריקים ייצרו וייצר ולו בין 71 ולעבר, 5 דקות אחר כך, אחרי שכנוע בעזרת כל שנציג שס, הוציאו צווי 8 לעוד 10,000 אנשי מילואים. 5 דקות אחד אחרי השני, אתה אומר, איך זה, איך זה יכול...
תכף נגיע לזה.
מה אחר הזה?
תכף נגיע לדבר הזה. עמית סגל, אגב, אמר עוד דבר, זה שהיה צריך למנוע את השחרור של...
הוא אמר
של,
לך, ציינתי את זה כבר.
שזה...
אז היה צריך למנוע את השחרור
מה שחשוב בזה...
אבל אתה יודע למה צריך למנוע? קודם כל, כי אמא שלו לא הודתה, שתיים, כמו שינון מגל אמר, כל אירוע החטיפה שלו הוא חשוד, זה כבר
כן,
נהיה...
כן, אבל כאן, אבל וואי. יש כאן עוד דבר מאוד משמעותי שצריך לגזור מתוך האמירה הזאת.
כן.
עד היום, הימין... הביביסטי, דיבר על התנגדות לעסקאות חטופים בגלל המחיר שאנחנו צריכים לשלם.
כן.
כאן יש עסקת חטופים שאנחנו כמדינה לא נתנו שום דבר. כן, יש כמובן השלכות גלובליות מהבחינה הזאת שארצות הברית בעצם מכירה
לא
בחמאס.
לא נתנו שום דבר, לא שחררנו אף
אנחנו
אחד.
לא, אנחנו לא שילמת המחיר, המיידי, הישיר.
הסכמנו
לא
יש... להכניס אוכל.
אנחנו לא הסכמנו לשום דבר בגלל העסקה הזאת. אבל האוכל זה סיפור אחר, זה לא בהכרח משהו שקשור לעסקה הספציפית הזו. אבל אנחנו לא אלה ששילמנו את המחיר, וזה מראה שההתנגדות של הימין לעסקת חטופים לא נובעת רק מהמחיר שאנחנו משלמים. יש להם התנגדות עמוקה יותר לעניין הזה.
למה היה, תקשיב, זה אמירה שלא תאמן. זה חייל צהל. זה חייל צהל שנלחם בשבילנו, נשבע פעם... פעם כל הנושא של... מי, אתה,
יש להם התנגדות פתולוגית לשחרור החטופים.
תראה,
באמת.
בועז שרעבי, אף אחד לא חושד בו בשמאלניות, אלא ההפך, אוקיי? הוא ביביסט, ידוע, מדבר על זה, סבבה, לגיטימי. השיר נשיר ברון, השיר לרון הרד, הוא שיר שלו, כל הסיפור של רון הרד, אף פעם לא נחשד בשמאלנות. זה היה מאבק ימני, המאבק לפולארד, היה מאבק ימני, תמיד זה מאבק ימני לשחרר פתאום החטופים נהיה עניין
לא,
של...
לא, זה לא פתאום. גם בעסקת ג'יבריל הייתה התנגדות של הימין, כן, בשנות ה-80 עוד, בגלל שבסופו של דבר מדובר בשחרור של המון המון מחבלים.
אבל הנה כאן לא שחררנו שליט, מחבל.
גם בעסקת שליט הייתה התנגדות של הימין.
אז זה מה שאני אומר. זה ביבי נתניהו.
זה מה שאני אומר, שזה בעצם חושף את הימין כמי שלא מתנגד לעסקות חטופים מהסיבות, בוא נגיד הלגיטימיות, של שחרור מחבלים. כן, זה אני יכול להבין. אני יכול להבין את הטיעון שבוא לא נשחרר חטופים, החטופים, בגלל שהמחבלים שישוחררו ירצחו יותר אנשים מכמות החטופים שיש. זה טיעון שהוא קשה, אבל יש לו היגיון מסוים.
אז מה רוצה כל הטיעון, הרע מקהיר? כל הרע מערוץ 12, מה הוא רוצה?
זה, יש כאן איזושהי התנגדות פתולוגית. יש כאן התנגדות פתולוגית לעניין הזה, בגלל שזה כבר הפך להיות ימין-שמאל. הם התנגדו לכל דבר שיש לו איזשהו ריח
של... זה חייל, גולני.
נכון, נכון.
לא תגיד, לא יודע, חייל גולני שרת, סיכן את חייו למען המדינה, נחטף תוך כדי שהוא נלחם, החזרנו אותו, יש דבר חשוב יותר מזה, הרי אנשים הולכים...
בוא נחזור לעניין של מה הולך...
לא, רציתי שתסביר, אתה פסיכולוג חברתי, אתה אמור להסביר את הדברים האלה,
זה
עבודה שלך. אמרתי,
זה בתחום הפסיכופתולוגיה, זה לא התחום שלי.
טוב.
אני רוצה שנעבור באמת לעניין של התהליכים השונים שיכולים להביא למפלת נתניהו.
אוקיי.
הדבר הראשון זה באמת העניין של חוק הגיוס, שהולך ומתלהט ומתחמם.
חוק ההשתמטות, סליחה.
כן, שכאן, כן, 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 בהחלט. שכאן מצד אחד אפשר לומר בציניות שהחרדים מאיימים, אבל הם לא באמת יעשו שום דבר בגלל שאין להם אלטרנטיבה.
כן.
כן, זאת הקואליציה שיכולה לתת להם הכי הרבה.
יותר מזה, הם יכולים להגיד את הדבר הבא. מבחינתנו הסטטוס קוו אפשר לחיות איתו, אתם לא תעצרו ולו חרדי אחד, תתנו להם צווים, יורידו את הצווים בשירותים והכל בסדר.
אבל זה לא מה שקורה. מה שקורה זה כאן גם גלי בערב בתמונה
אז
של...
אז יפטרו אותה.
של, אבל בינתיים לא מפטרים אותה, לא מצליחים לפטר אותה, זה לא כך פשוט.
לאט לאט, גמרו עם רמטכ"ל, גמרו עם ראש המוסד,
בינתיים מה שקורה... בינתיים מה שקורה גם, כאן צריך לומר שהרמטכ"ל, זמיר, שחשבו שהוא הולך להיות מריונטה של ביבי, מסתבר, זה עוד דבר שהוא מאוד מעניין, הרבה פעמים ביבי והימין ממנים כל מיני אנשים שמקווים שיעבדו תחתם ופשוט יהיו נאמנים להם, ומסתבר שהם נאמנים למדינה, רוני אלשיך גם היה כזה, כן? שהוא מונה למפכ"ל המשטרה, אז... כולנו ניוולנו, ראינו איש גדול עם כיפה גדולה מההתנחלויות, ואמרנו, יאללה, מה הולך להיות?
התפקיד עושה להם משהו, אה?
זה לא רק שהתפקיד עושה להם משהו, זה שהם באמת אנשי מקצוע. הם מגיעים מראש עם נאמנות למקצוע, ועם נאמנות לממלכה ולא למלך, כן? זאת אומרת, רוני אלשיך לא הפך להיות שמאלני, הוא לא הצביע לדמוקרטים כנראה בבחירות הקרובות, אבל הוא נאמן לתפקיד שלו, והוא נאמן לממלכה, והוא לא נאמן למלך. ומסתבר שזמיר קורץ מחומר דומה. לא סתם אנשים הנה מגיעים בסופו של דבר למקומות
האלה. אתה לא חושב שגם התפקיד בסופו של
דבר... גם שופטים עליונים, אגב, יראו את אותם הדפוסים, כן? זאת אומרת, הילד שקד מינתה המון שופטים ימנים, אבל השופטים האלה הסתברו בסופו של דבר כשופטים לפני כל דבר אחר, כאנשים שהם אנשי מקצוע.
אבל אולי בכל זאת, אני מתעקש על הנושא, אולי כשאתה מגיע לתפקיד כל כך משמעותי, רואה את הדברים מקרוב, רואה דברים שאני ואתה לא נוכל לראות אף פעם, שרק אין הרמטכ"ל ועוד שניים צופה בהם, אומר להם, אוקיי.
אבל זה שוב, אנשים האלה החליטו שהם לא מוכנים להיות מריונטות.
אוקיי.
וכאן זמיר, בצורה מאוד ברורה, מדבר על זה של לשלוח צווי גיוס. הוא אומר, החוק אומר שצריך לשלוח צווי גיוס, לשלוח לכולם, לשלוח להם צו ראשון, צו שני,
היה מבצע לרחבי עריקים ולא עברו באף בית חרדי.
אבל אנחנו קרובים לשם. אנחנו קרובים לנקודה שבה כן ילכו ויעצרו משתמטים חרדים. אנחנו לא רחוקים מהרגע הזה, וכשהרגע הזה יגיע, אנחנו נראה מה המפלגות החרדיות יעשו.
אתה יודע מה אני פנטזתי?
העניין הזה מגיע לרתיחה. שנייה, העניין הזה מגיע לרתיחה מאוד משמעותית, בגלל המבצע, המלחמה, whatever, שאנחנו עתידים... לפתוח בו בעזה, שכבר אנשים קיבלו צווי שמונה. יש סטודנטים.
אין יום שאין לי סטודנט שאומר לי, זה השורה האחרון שלי איתך, פרופסור, מה עושים שבוע הבא?
עד דצמבר.
אני לא הולך להיות פה.
סטודנטים שלנו מקבלים צווים עד דצמבר.
120 ימים, 90 ימים, זה לא מומן.
והם גם שואלים את עצמם, מה זה המלחמה הזאת? על מה בדיוק אני נלחם? זה... שזה עניין בנפרד, אבל זה שיש בעצם ציבור מאוד גדול של אנשים שנוסעים בנטל, שעושים מילואים, מילואים קרביים, מסכנים את עצמם, בשעה שהחרדים רוצים לחוקק חוק השתמטות, כמו שקראת לזה, זה מצב שהוא בלתי נסבל. זה שזה קורה עכשיו, זה הופך את זה לעוד יותר בלתי נסבל, בגלל התחושה הבלתי נסבלת, שההמשך של המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר, המלחמה הייתה מוצדקת, לא הייתה ברירה. כן? אבל כרגע, לא ברור מה אנחנו עושים. אי אפשר שלא לדמות את מה שקורה כאן לסוף מלחמת וייטנאם, שאחרי בעצם השלב הראשון והשיחות בין ארצות הברית לווייט קונג, שכבר אפשר היה להגיע לאיזשהו הסכם, ארצות הברית החליטה שנכנסים עוד פעם ומפציצים, שלחה חיילים אל מותם, והגיעו בסופו של דבר לאותו הסכם קנייה, ארצות הברית הרי נכנעה והפסידה בווייטנאם.
זה עניין של אספקט, אבל אני...
גם אנחנו עכשיו סביר להניח שלא נצליח לעשות שום דבר, שהוא מעבר למה שהצלחנו כרגע. אני סקפטי מאוד לגבי האפשרות שבאמת נגיע לאיזשהו ניצחון מוחלט ונביס את חמאס. להפך, אנחנו הולכים לקראת התבוססות ואפילו הפסד במלחמה הזאת אם נמשיך בה.
תראה, אני אולי אחדד את... שני דברים יש לומר. אחד לגבי הנושא האחרון שלך, שמעתי לאחרונה ניסוח מאוד יפה. נאמר שם שהבעיה, אין ערך למלחמה שלא ברורות מטרותיה.
נכון.
והבעיה עם המלחמה הזאת לא שאין אין צדק וצורך להגן על ישראל או לתקוף או לחסל את חמאס, בוודאי, אלא שאין ערך למלחמה שאתה יוצא לקרב ולא אומרים לך, זה המטרות, הם ברות הישג, זה הכיוון, לשם אנחנו הולכים.
תראה, בוא...
שזה מלחמה למען מלחמה, אנחנו בבעיה.
בוא נדמיין לרגע שיש מטרות שלא גילו לנו עליהן.
רק שאני אמרתי לך את זה לפני שבוע ונכנסת בי ללא רחם, אנחנו פה, זה נורא נחמד אחר את הכיסאות הזאת גלעד. אני מעדיף אותך ככה, תישאר ככה.
לך תדע מה יהיה בשבוע הבא.
אי מלא.
בוא נניח לרגע שיש מטרות למלחמה. ואני יכול להגיד שמטרה אחת היא מטרה שאני כן מזדהה איתה, וזה כן מתכתב עם שבוע הבא, וזה שבוע שעבר, וזה שבאמת זה בלתי נסבל שחמאס יישאר על כנו. אבל כאן כבר יש הסכמה, אפילו של, בקרב הפלסטינים, בקרב חמאס, שחמאס לא יהיה חלק מהשלטון הבא בעזה.
או שהנשק יהיה תחת פיקוח מצרי, כל מיני משחקים אפשר לדבר על זה.
זה כנראה הם לא... אבל יש כאן, לא אפשר, יודע... יש כאן אפשרות להגיע למשהו אחר. כאן אני רוצה לציין גם שסקרי דעת קהל ברצועה, עד כמה שהם אמינים וצריכים... עושים... יש, לא, תראה, הם לא לגמרי דרק, אבל הם גם לא אמינים לגמרי. מראים שיש תמיכה, אם היו בחירות היום, רק 6% מתושבי הרצועה היו מצביעים חמאס.
גלעד, אני מסרב להתייחס לאף סקר שנעשה עכשיו.
לא, אז אתה טועה, זה לא... יש עקיבות בין הסקרים השונים, זאת אומרת, יש מיימנות. השאלה אם יש תוקף היא שאלה אחרת, אבל הסקרים האלה הם לא לגמרי זבל, הם בעייתיים מאוד, אבל יש מכון מחקר אחד, שהם כולם בוגרי אוניברסיטאות אמריקאיות ועושים עבודה טובה, שהם כן צריך להתייחס לדברים.
זה מזכיר לי את הסקר שאני ערכתי לאחרונה, שמעלה שאנחנו הפודקאסט הפוליטי, שמאזינים לו הכי הרבה אנשים אינטליגנטים בישראל, סקר שערכתי ונמצא כך, ואתם המאזינים שלי יכולים להעיד שזה נכון. גלעד, אני רוצה לספר לך איזה חלום שהיה לי.
בועז, כן.
חלום שהיה לי בלילה. יושב לו מפקד ממצא דקדן, שהוא קצין ברמת סגן. שנתו האחרונה רואה את עצמו משתחרר, רואה את כל הצווים, ושולח את לוחדי הריקים שלו לרמת גן. ואז הוא אומר, כוס עמק. מעבר לכביש לז'בוטינסקי, יש שם את בני ברק, ואני רואה את הצווים, ואמרו לי לשם לא ללכת. אתם יודעים מה? יאללה, אני שולח אותם גם לשם. אני רואה את אותו אחד עושה את המעשה, ובאותה הלילה, לצד החילונים שנעצרו ברמת גן, עוצר באותו מספר חרדים מעבר לכביש. כאותו מספר עם אותה עבירה.
בגלל...
אירוע כזה בלילה אחד... יכול לשנות את ההיסטוריה של מדינת ישראל בזכות אני, קצין אני אחד
חושב,
אמיץ.
אני חושב שלא צריך את הקצין האחד האמיץ הזה, אני חושב שמה שקורה, אני חושב שהחלום שלך הוא לא כזה רחוק מהמציאות, מה שקורה כרגע זה שאחוז המילואימניקים שמסרבים לצאת לעוד סבל,
אני לא מוכן לקרוא לזה מסרבים. יותר... אני לא מוכן לקרוא לזה מסרבים.
תקרא לזה שאתה רוצה.
המילה צירוב מעצבנת אותי כאן. הם שרתו 500 ימים.
כן, אבל כרגע הם לא מוכנים. כרגע הם לא מוכנים להמשיך.
אני לא יודע, המילה סירוב יש לה תיוג של מסוים. אני לא אוהב את התיוג הזה, אני מחפש מילה אחרת.
הם כרגע לא מוכנים.
אתה מבין את הבעיה שלי?
בסדר. הם כרגע לא...
ולדעת שעשה 250 מילואים, אני לא יכול לקרוא לו סרבן.
ברור. לא אמרתי שהם סרבנים, אמרתי שהם כרגע לא מוכנים להמשיך לסבב הבא, למילואים הבאים. ואחת הסיבות זה שהם אומרים, לא ייתכן שאנחנו ניסע בכל הנטל. לא ייתכן שאנחנו נעשה 300 ימי מילואים, וכאן אני שוב מתייחס לסטודנטים שלנו, שבשנתיים האחרונות חלקם פשוט לא ראו לא את הבית ולא את האוניברסיטה. הם שילמו מחיר כלכלי מאוד כבד, הם שילמו מחיר אישי מאוד כבד, מחיר משפחתי מאוד כבד, וממשיכים לדרוש מהם, בעוד שהחרדים מבקשים לקבל פטור חוקי, אז הרבה מהם אומרים, עד כאן, אנחנו לא מוכנים יותר, והתהליך הזה, המקום הקיצוני הזה, שבו דורשים כל כך הרבה מחלק מהאוכלוסייה, ושום דבר מחלק אחר, צריך להגיע לקיצו, ואני מקווה שכן ישלחו צווים לחרדים, ושיעצרו אותם, יתחילו לעצור, ומשם העסק יתגלגל.
ובכל זאת, גלעד, תקשיב, זה לא יאומן. עם המשפט, עם הכישלונות
המעדים. לא דיברנו על המשפט אפילו. השלב החקירה הנגדית שמתחיל עכשיו, שהולך להיות השלב הכי קשה לנתניהו במשפט, גם הוא הולך להחליש אותו. גם זה עוד משהו שיהיה עוד מסמר בארון של הממשלה.
לא יודע, גלעד, אני רואה את כל הדברים האלה. אתה יודע, זה חוזר לשיחתנו הקודמת עם האש. האש לוחכת את קצות ביתך, המטף שמכרה לך הממשלה ריק. אתה, הבית ממש נשרף, עד כמה אנשים ימשיכו להגיד, רק ביבי, צריך לבוא שלב שיהיה איזשהו שינוי.
קודם כל, רוב הציבור לא אומר את זה. סקרי דעת קהל מראים ש-70% מהציבור רוצים שינוי, רוצים להחליף את הממשלה הזאת. גם אנשים מהימין, צריך להגיד את זה. רוב הציבור ימני, כן? 60% מהציבור ימני, אבל לא מוכן להמשיך עם מה שקורה עכשיו.
ובצורה חיובית זאת, שימו לב שזה הפרק הראשון שהסתיים בלי שגלעד ניבא לנו מלחמת עולם שלישית, אלא הפעם אופטימי, גלעד, ככה אני אוהב אותך, אני מקווה שגם תהיה כך בשבוע הבא.
כנראה לא הזנת על הפרק הזה.
אנחנו היינו החמוצים, 162 FM, 162 FM COAL, אפשר לצרוך אותנו בכל מקום בו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, נודה לכם, תעשו לנו לייק ותדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים, ואל תשכחו, אתם הקהל האינטליגנטי ביותר שיש לפודקאסטים בישראל.